בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. אלי צייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטאג כאן מאחורי המיקרופון. הייתה לנו באמת שעה כל כך מרגשת, ובעזרת השם שימשיך להיות לנו ככה מרגש, ושנראה עוד ועוד חטופים שחוזרים הביתה לשלום, בריאים בגופם ובנפשם. ימים כאלה של באמת מתח ומנעד כזה של רגשות, גם שמחה וגם צער וגם קשה להכיל את זה. בשעה הזו, את השעה הזו, כמדי יום ראשון, אנחנו פותחים עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב, רחל.
כן,
בשורות טובות שיהיו, כן, בעזרת השם. אז אנחנו נדבר היום, וזה ככה כל כך מתחבר באמת למילים שלי, על ההבדל בין פירוק ושבירה, ואיך כל זה קשור גם ליד כסלב.
כן. אז קודם כל השבוע הזה יוטט כסלב, זה בכלל חודש של הרבה ניסים, והרבה ניסים בחבד גלויים מאוד, ואחד הניסים הגלויים ביותר זה זמן מתן תורת הפנימיות, תורת החסידות יוטט כסלב, ובעצם זה נקרא ראש השנה לחסידות, ובעצם בבעל התניה אפשר לדבר על התניה ועל בעל התניה ימים ולילות ולמצוא עוד ועוד הקשים ופנימיות. אני יכולה להגיד רק שאני בוחרת לדבר על הנושא דרך סיפור, ואת יודעת שאנחנו אומרים מעשייה בחסידות, מעשייה, ובשם מעשייה יש בעצם את התוכן, שזה בעצם זה לא סיפור כדי לשמוע, אלא זה להביא לידי מעשה, מעשייה, ולהביא לידי מעשה גם את האדם. אז יום אחד סיפרו לאדמו"ר השלישי בחב"ד, הצמח צדק, שהוא היה הנכד של האלטר רבי של רב שניאור זלמן מילדי, סבא שלו קיבל מתנה, האלטר רבי קיבל מתנה, קופסה לטבק מכסף מאוד יפה, והוא הסתכל על המתנה ואמר, למה צריך היה לקלקל העבר אחד בגוף, אין לו התמכרות, וזה חוש הריח. למה צריך למכר את החוש הזה? כי החוש הזה בעצם נועד לביאת המשיח. חוש הריח יהיה חוש שיבוא בפועל כשמשיח יתגלה. הסיפור אותו חסיד לרבי הצמח צדיק, האלטר רבי לקח ושבר את המכסה כשהייתה בו מראה, והשתמש בו כמראה לתפילין. תיקן אותו הצמח צדיק ואמר, האלטר רבי לא שבר, כי זה לא היה מנהגו לשבור דברים, הוא בטח פירק את המכסה. בסיפור העמוק הזה יש שורש מאוד גדול באיך אנחנו מתייחסים לעצמנו וגם לזולת. אסור לשבור אדם אחר, גם אם הוא עושה טעויות קשות, גם אם הוא לא מתנהג כמו שמצפים ממנו או כמו שהוא יכול. צריך לדעת, כאשר אנחנו עושים פירוק, זאת אומרת אנחנו מאפשרים להבדיל בין טוב לפחות טוב, בין הנחוץ לבין המיותר. ולהבדיל בעצם הרבה פעמים בחסידות, כדי לתת ולא לשבור, כדי לפרק משהו, מראים עד כמה הדבר השלילי כרגע מיותר. הוא לא נחוץ, הוא לא באמת מאפשר לך צמיחה. והבן אדם לא מצביעים עליו, איך יכול להיות שבחרת ככה, או למה עשית ככה, או למה הם עושים ככה ולא עושים כך. צריך לקחת בחשבון שקודם כל אדם שעושה מעשה הוא, וגם אנחנו כשעושים מעשה, הרבה פעמים אנחנו לא רוצים לשמוע את כל ההוראות והאורות, ואנחנו רוצים לעשות את המעשה ומאמינים שהמדינה זה יסתדר. ובעצם לא פעם אנחנו נשברים כשזה לא מסתדר, וכשאנחנו מגלים שדברים לא באמת הלכו, ובעצם כאילו זה, עשינו גם טעות וגם זה לא נראה הטעות, נראתה הטעות. צריך לדעת שיש הבדל בין הדבר הזה שבעצם אדם מפרק, ובפירוק מוציאים את הטוב מן הרע ומרחיקים את הרע מן הטוב. צריך לקחת בחשבון שימים האלה של ימים של ניסים ונפלאות, עם כל הכאב הגדול ועם המון דברים שממש, אני לא יודעת, שאלה אותי חברה איך אני עוברת את הימים, אז אמרתי לה, אני בוכה בוכה וצוחקת צוחקת.
וואו, בדיוק, זה בדיוק.
וזה, אני חושבת שזה, וזה מביך אותי. אבל ככה, אני בוכה בוכה, אבל אני בוכה באמת. ואני צוחקת, אני צוחקת באמת. ואני מפרקת את הכאב לפרוטות. אני מפרקת את הקשיים לקבוצות. ברגע שאני מפרקת אותם, הם לא גוש אחד, לא באמת הכל רע. זה כמו שאישה אמרה, בעלי לא, בעלי אימון אישי, בעלי לא עושה כלום. אמרתי, ממש כלום, כלום היא אומרת לי. אמרתי, תגידי, והוא נוטה לי ידיים בבוקר, היא אמרה, טוב. והוא אומר, וטוב, נו באמת, והוא הולך לתפילה, נו מה עוד את רוצה שהוא לא יעשה, היא אומרת לי. אמרתי לה, לא, וכשהוא חוזר מהתפילה הוא עובר במכולת, ברור שהוא עובר במכולת, מי ילך למכולת, אני עם השבעה ילדים שלי? לא עושה כלום, כשמפרקים את זה, פתאום יש דברים שנעשים. כשמפרקים את הקושי גם בילד, אפילו אם הילד כרגע עובר תהליכים משלו, יש דברים נפלאים בילד הזה שעומדים כרגע לרשותנו ומאפשרים לנו באמת לראות את הטוב. הבעל התניה עשה משהו מאוד גדול בעולם. הוא פירק את היכולת של הנפש הבאמית מול הנפש האלוקית. הוא פירק את ההסבר מי הוא בעצם בנוני. וגרם לנו להבין שצדיקים הם ברובם ככולם באו לעולם כצדיקים, הם באו כשליחים כאלה. ואדם הוא בעצם מורכב מטוב ורע, והוא בעצם כל רגע עשוי ונמצא בתוך בחירה, והוא שבר את המוסכמה שיש כזה דבר שבן אדם יכול והוא לא עושה. הוא עושה והוא יכול יותר. הוא עושה קרבת השם והוא יכול יותר. בעל התניא נתן מתנה, מתנה מאוד גדולה לעולם. כי בן אדם יכל להיות מאוד חרדי, וקיים מצוות, ולמד הלכות, וששב ולמד תורה יומה ולילה. אבל כשהוא היה הולך לישון בלילה, הוא היה מרגיש שהוא לא ממש מחובר לאלוקים. עדיין הוא מחובר לעצמו. ובעל התניא נתן לזה את המקום, כאשר אתה בעצם מפריד בין הנשמה האלוקית שחלק אלוק ממעל ממש בתהוראי, ובין הנפש הבהמית שיש בה טוב ורע, ויש בה רע שאי אפשר להרים לי לגמרי, ויש בה רע שכן אפשר להביא אותה לטוב. הפירוק הזה עשה משהו מאוד נכון לעבודת השם, בטח ובטח בדור הזה, דור של משיח. אז קודם כל, זה לא סתם, סליחה, שזה נקרא חג הגאולה. כי בעצם כל אחד יכול להיגאל, וכל אחד יכול להביא משיח לחייו. ורק בעצם לא לשבור, לא לשבור, להיות עדינים עם עצמנו, עם הזולת, עם המצב, עם אנשים, לא להיות כעסנים, לא להיות רוגזנים או טוטלים כאלה, פשוט להיות עדינים, להקשיב לכאב, להקשיב לטעויות, להקשיב, לתת לזה מקום כרגע, ובעצם להפריד כל הזמן, להפריד שזה בן אדם טוב שכרגע עובר משהו. כרגע המסע שלו קשה. כרגע, וכאשר בעצם מפרקים, יש אפשרות לראות חלקים שלמים. כאשר שוברים, יכול להיות שזה רסיסים כרגע. וגם למשבר יש תפקיד, אבל בטח ובטח לצמיחה, אבל בטח ובטח יש תפקיד כשיודעים לפרק נכון ולהוציא את הטוב ולהגדיל אותו כל הזמן. תראי מה עושים החיילים שלנו. הם אמרו, אנחנו ננצח, אנחנו ננצח, זה להגביר את הטוב. אז יהי רצון שננצח גם את הרע בתוכנו וגם את הרע בעולם, ובאמת נעשה את זה על ידי פירוק, ואולי גם שבירה, פה דרוש שבירה גם, אבל כן.
בעזרת השם, שנזכה באמת להיגאל כל אחד, להביא משיח לחייו, ובעזרת השם הגאולה הכללית של כל עם ישראל, בעזרת השם.
אמן.
בשורות טובות שיהיו. תודה רבה לרחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו רוצים לדבר על קייטנה חווייתית בניחוח ירושלמי. בוא נשמע על מה מדובר. שלום, בוקר טוב למשה גורה, חבר מועצת העיר ירושלים, יושב ראש עמותת תל אביב. בוקר טוב, ושיהיו רק בשורות טובות.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז קודם כל, ספר לנו על עמותת לביא ומה באמת פעילותה.
עמותת לביא היא עמותה עירונית, שהיא מפתחת עבור עיריית ירושלים את התוכניות החינוכיות בהתאמה לכלל המגזרים והקהילות בירושלים. היא גם אמונה על כל מערך הליווי וההסעים של תלמידי החינוך המיוחד בירושלים. לצורך יישום כל המטלות של עמותה היא מעסיקה אלפי עובדים בכל ימות השנה.
ועכשיו אנחנו מדברים, כן, חג חנוכה הולך ומתקרב, ואנחנו מדברים על קייטנת חנוכה חווייתית של עמותת לוי. מה הולך להיות בקייטנה?
הדבר שאני רוצה להסביר, מה הביא אותנו להפעיל את מערך הקייטנות בימי חג החנוכה. בדרך כלל בחגים יש חופשה ממוקזת בכל המשק, גם להורים וגם לתלמידי מערכת החינוך. בחג החנוכה אנחנו נמצאים במציאות שונה. מצד אחד המשק לא עוצר, ממשיך לעבוד כרגיל, אבל מצד שני מערכת החינוך כן יוצאת לחופשה. נוצר מצב שהילדים נשארים ללא מסגרת וללא השגחת מבוגר. כדי לתת מענה לפער שנוצר, אז בעבר קמו להם כל מיני קייטנות פיראטיות בכל שכונה, בכל רחוב, שהופעלו על ידי נערות צעירות, לא ניסיון. גם טווח הגילאים של הילדים היה רחב, ותנאי השטח ודאי שלא היו מספיקים, היו בטיחותיים, בדרך כלל הפעילויות הפיראטיות האלה התקיימו בדירות ומקומות מאולתרים שלא התאימו באמת לפעילות, כך שלא היה באמת מענה עולם לצרכים. בשנים האחרונות אז עמותת אבי בסיוע משרד החינוך ועיריית ירושלים הרימו את הכפפה ודאגו לכך לקיים קייטנה עם תוכנית לימודית מותמת לימי החופש של חנוכה, שזה גם לידי הגנים וגם לידי כיתות א', ב' וג' של בתי הספר, למשך 5 ימים. כך שבחג החנוכה הקרוב, הקייטנה תתקיים מיום ראשון חבזיין בכסלב, ועד ביום חמישי ב' בכסלב. היוזמה הזו נותנת מענה עולם, ונותנת תשובות מספקות ומאוד משמעותיות להצלחת הקייטנות. דבר ראשון, הצוות החינוכי בקייטנה מגיע מאנשי הצוות של אותו גן או בית ספר. הצוות כבר מכיר את החניכים במהלך כל השנה, לא נדרשת להם הסתגלות נוספת. הדבר הנוסף זה באמת הפעילויות הרב גווניות של שניתנים בקייטנה, מלאות באתגר, בחוויה חינוכית, חוויות חינוכיות, הנאה. מספקנים הם כוח ומותמים לידי חינוך חרדי.
אתה קצת, משה גיורא, אתה קצת נעלם לנו, הקליטה ככה הולכת ונעלמת, תנסה טיפה לשפר את העמדה שלך, ומה שרציתי באמת עוד לשאול, קודם כל אני, תוך כדי שיחה, אני בטוחה שיש כבר הרבה אמהות ששומעות אותנו, והנחת רווחה ככה משתחררת מפיהם, כי באמת זה ימים מורכבים, במיוחד שחלק מההורים עובדים בימים האלה, אז נוצר פה איזשהו פלונטר שהוא באמת לא פשוט. מה שעות הקייטנה?
אז לגני ילדים זה משעה 7:45 ועד 1:15, ולבתי הספר זה מ8 עד השעה 1 בצהריים.
כן.
עכשיו, הפעילות מתקיימת בתוך מבנה בית הספר או הגן, הם מבנים תקניים, בטיחותיים ומוגנים, במיוחד בעת הזאת שנושא הבטיחות והמיגון מאוד מאוד משמעותי וחיוני. עוד נקודה מאוד חשובה שהקייטנה היא מסובסדת. מההורים נדרש רק דמי השתתפות סמליים של 50 שקלים עבור כל 5 ימים.
יפה.
אז כך באמת המועד ההרשמה הראשוני הסתיים, אבל באמת היו פניות נוספות מהורים שלא הספיקו להירשם, והעמותה החליטה לפתוח את ההרשמה לעוד 3 ימים, עד ליום שלישי הקרוב בחצות.
כן.
אז באמת כל מי שמעוניין להבטיח שילדיו ייהנו משלל הפעילויות והחוויות שהקייטנה מציעה מתבקש להזדרז ולהירשם. יש לנו טלפון יהודי לצורך ההרשמה שמספרו 02-375-0012. אני חוזר, 02-375-0012, וכמובן שאפשר להירשם גם באתר של עמותת לוי.
כן, בעזרת השם, שבאמת נזכה כולנו לחג חנוכה שמח בכל המובנים. תודה רבה, משה גורה, חבר מועצת
ירושלים. אני רוצה בהזדמנות זו באמת להודות להנהלת העמותה, במיוחד למנכ״ל היקר, מר ארנון, כאן, על המסירות הרבה שהם משקיעים להצלחת הקייטנה ולא חוסרים כל מאמץ להביא את הפרויקט לרמה הכי גבוהה שניתן. אז באמת תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ושיהיה לנו ולכל בית ישראל חג חנוכה שקט ושמח.
בעזרת השם. תודה רבה על הדברים החשובים האלה. תודה, תודה.
שלום, שלום.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה. לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת, וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו, אפילו שעשינו משהו רע. הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב
התגבר, לשוב הביתה. לשוב הביתה, ישי ריבו, שישובו כבר כולם הביתה לשלום. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לחגי דיקשטיין, שהיא רפלקסולוגית, מטפלת, מרצה, מעבירה סדנאות, גם CBT וגם NLP וגם מוח אחד ועוד ועוד. שלום חגית.
שלום שלום, בוקר טוב.
בוקר
אור.
לשוב הביתה. כן, ממש. נוזל כזה לתוך הלב, איזה משמעות זה מקבל בימים הטרופים האלה. ואם לשוב הביתה, אז אני באמת רוצה לדבר איתך הבוקר על אימהות ואימהות בדרום. אז קודם כל, אני יודעת שאחת מבנותייך נישאה 10 ימים לפני המלחמה, זוג צעיר, כן, אז גם אנחנו הורים, גם אני, יש לי ילדים נשואים, יש לי חברות עם ילדים קטנים בבית, יש את הנכדים, את יודעת, זה מין מנעד כזה, ואני רוצה לשאול אותך, איך משפיע קודם כל על הזוגות הצעירים כל המצב הזה בדרום?
מאתגר, לא פשוט, אבל ברוך השם, באופן אישי, בחוויה האישית שלי, אני יכולה להגיד, יש לי 3 בנות נשואות, ששלושת הבעלים שלהם מגויסים, 2 בדרום, 1 בצפון, מתוכן אחת שהתחתנה, י"א תשרי, יום אחרי כיפור, לא הספיקה להיות קלה, בעלה אמנם משדיר, אז בכל מקרה הוא היה צריך להיות בצבא, אבל לא צבא כמו עכשיו, שלא חוזרים הביתה. לא פשוט, זה ממש, זה מאתגר, אני מרגישה שהביחד, בכל אופן בבית שלנו, הביחד נותן המון המון כוח, והמון חוסן, חוזק, ואפשר לבכות, ואפשר לשמוח ביחד, אפשר לצחוק כל הזמן, אני מרגישה שהתפקיד שלי כאימא זה לשמור את הבית ככה, שמותר הכל, וגם מותר לצחוק וליהנות ולשמוח, ושאנחנו גם חזקים וגם קשה לנו. והמון המון תפילות, המון המון תפילות, זה ממש פשוט להרגיש את הקדוש ברוך הוא, שכמה שקשה, הוא עושה לנו תקופת חסד. כן. לא יודעים מה יקרה בהמשך, אבל הם מאמינים ומקווים שבעזרת השם, קדוש ברוך הוא יוליך אותנו בדרך.
בעזרת השם, בעזרת השם. כן. ואני באמת פתחתי ואמרתי קודם כל שאת רפלקסולוגית. ואני רוצה לשאול אותך, האם רפלקסולוגיה, שזה מי שלא מכיר, זה לחיצות בכף הרגל, בכל מיני לחיצות מאוד מסוימות, ובמקומות מאוד מסוימים שאיכשהו מחוברים לגוף. האם רפלקסולוגיה יכולה באמת לסייע בהפגת מתחים לילדים שלנו? ואני ממשיכה את השאלה ואני אומרת, הרי לא כולם עכשיו יקחו את הילדים, לא לכל אחד יש את האפשרות, בעיקר הטכנית אני חושבת, קצת מורכב, אבל האם יש איזושהי דרך שאימא ששומעת אותנו עכשיו יכולה בכמה לחיצות להרגיע, גם בלי ללכת עכשיו ללמוד ולעשות מאסטר ברפלקסולוגיה?
כן, לגמרי, ממש. מגע זה כוח מרפא. ולפני שאני אסביר ככה, אני אתן כמה טיפים ברפלקסולוגיה. בכלל, גם אם את לא רפלקסולוגית ואת לא יודעת איפה לגעת, אנחנו נולדנו עם הטבע המולד שלנו כל הזמן לגעת, לרצות לחבק ולנסות את הילדים שלנו, כי זה לא סתם כי זה כיף לנו, כי מתוקים וזה נעים לנו, אלא זה ממש כוח שהוא כוח מרפא. ואנחנו עושים את זה גם בלי להיות רפלקסולוגית, וגם בלי לדעת אפילו קצת ברפלקסולוגיה, אנחנו עושים את זה כל הזמן. Mm-hmm. ואיך אני אומרת, אפשר להיות טוב, אפשר להיות מצוין, אפשר להוסיף עוד קצת. אז כפות הרגליים, למה יש להם כוח מאוד מאוד חזק לרפא ולעזור? בגלל שכפות הרגליים זה בעצם הבסיס שנושא את כל גוף שלנו. אנחנו mm-hmm. דורכים על כפות הרגליים והם הוליכות אותנו. ולכן אפילו רק לגעת בכפות הרגליים ולעשות שם מגע שהוא מגע נעים, יש לו מגע שהוא מרפא, מגע שנותן ביטחון, mm-hmm. כי זה היסוד, זה השורש שלנו. ואני אלך mm-hmm. עוד יותר קדימה ככה, נקודות ספציפיות
כן,
יכולות
כן, ממש בדיוק. ולחזק. כמה שאפשר ככה דרך הרדיו, את יודעת, לנסות. אבל קודם כל אמר דבר נורא נכון, המגע הוא מרפא. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, הרי תינוק אתה נולד, הוא עוד לא יודע כלום, אבל הוא יודע דבר אחד, שכשאימא שלו מחבקת אותו, הוא יכול להפסיק לפקוד ולהירגע. וזה תינוק בן יומו, שזה פשוט מדהים. אז קודם כל אנחנו יודעים שמגע, קרבה, חום, כבר נותן תחושה מרגיעה של ביטחון. ועכשיו נעבור באמת שוב לכפות הרגליים.
כן, אז ככה, הסיפ ראשון, לפני כפות הרגליים, להניח ידיים על הברכיים. Mm-hmm. הברכיים, הברך, הרגע לכל איבר בגוף יש רגע שמתחבר אליו. אז הרגע שמתחבר לברכיים, זה, יש ביטוי, השפה העברית, שפת הקודש, מדברת עם הרגש. Mm-hmm. אז פיק ברכיים או ברכיים כושלות מדברות נכון. על פחד. Mm-hmm. ואנחנו רוצים להכניס ביטחון, אז פשוט להניח ידיים על הברכיים, ולהישאר שם חצי דקה, דקה, חמש שניות, וגם מתכוון, יש mm-hmm. משמעות לכוונה, ולהתכוון שאנחנו רוצים לתת ביטחון לעצמנו, לילדים שלנו, אנחנו כל כך זקוקים עכשיו לביטחון, mm-hmm. והמחשבה הזאת יש בה כוח מאוד חזק, ואני, זה טיפ שאני נותנת אותו לאמהות, ופשוט מספרו לי שזה פועל.
מדהים.
אז זה הראשון. הדבר השני שאפשר לעשות, זה לגעת, הרבה לעשות עיסוי באזור של העקב. Mm-hmm. עקב זה היסוד של האדמה. האדמה זה חיבור לקרקע, האדמה זה ביטחון. אנחנו רוצים עכשיו להיות מקוברים לקרקע, לקבל הרבה ביטחון, אז לעשות הרבה עיסויים של האזור של העקב,
היית, מאוד מאוד היית ממליצה להשתמש באיזשהו, נגיד שמן תינוקות, משהו כדי באמת לרכך, שלא יש... לא כן. שמן תינוקות?
אוקיי, mm-hmm. עולם מעולה. לא mm-hmm. שמן תינוקות, שמן תינוקות אני לא ממליצה בכלל, mm-hmm. כי mm-hmm. הוא סינתטי, הוא לא טבעי, ואנחנו רוצים לעשות משהו טוב, אז דווקא אני ממליצה על משהו אחר, mm-hmm. אני ממליצה על שמן שקדים, שמן שקדים mm-hmm. הוא שמן שהוא בקבישה, כל שמן טוב זה שמן בקבישה קרה, לא שמן שעבר תהליך של הרתחה.
ואם אין לנו בבית, ואני רוצה,
שמן זית,
זה מה שרציתי גם לשמוע, שמן זית.
כן, 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 כן. השמן הוא פשוט תוספת של נעימות, הוא מרכך את האור, הוא נעים, והמגע הרבה יותר נעים, אז טוב ששכחתי להגיד, טוב ששאלת. אז לגעת, ממש לעשות את האזור של הברכיים, זה מאוד, סליחה, של הברכה, של העקב, זה מאוד מאוד מרגיע. Mm-hmm. גם לעשות עיסוי של האצבעות, כי האצבעות מייצגות את האזור של הראש, mm-hmm. והראש עמוס, גם אצל ילדים קטנים, גם אפילו אצל תינוקות, הם מרגישים אותנו.
נכון.
מנית בדאגות, הם חווים את הדאגות
שלנו. אוטומטית, והם לא יודעים לבטא את זה ולא יודעים להגיד, אז לפעמים העומס הוא גדול יותר.
אז הגוף שלי מדבר, והמגע הוא כוח מאוד 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 חזק, אז לעשות את האצבעות, פשוט ממש ככה, לעשות תנועות ככה של כל אצבע בנפרד, לתת לה מגע, לתת לה תחושה, להרגיע ולהתכוונן, שוב אני חוזרת, להתכוונן, להרגיע את המחשבות, כי CBT, אני עובדת גם ב-CBT, ב-CBT יש את המקום של ניהול המחשבות, יש לנו כוח מאוד 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 חזק לנהל את המחשבות שלנו, פשוט להחליף, יש לי מחשבה של דאגה, אני מחליפה את המחשבה של ביטחון, וכשאני נוגעת שם, אני מפעילה שם איזשהו משהו במחשבות שלי, גם בלי אפילו שאני אהיה מודעת לזה, זה מאוד מאוד מרגיע. ואם תרשי לי ככה להוסיף עוד משהו, כי זה ככה דעת בבעל פה שלא רואים את הרגליים, אבל כשהתחילה המלחמה, כמו כולנו, כולנו רוצים לעשות פוטון, ואני החלטתי שיש לי סרטונים שאני מלמדת, ממש סדרתי סרטונים שאני מלמדת איך לעשות רפלקסולוגיה לילדים, קוראים שלהם, גם בלי, יש לנו קדם, את לא צריכה לדעת כלום, את פשוט צריכה לראות את הסרטונים ולדעת מה לעשות. אני מדרש בסרטונים מה אפשר לעשות אם יש דלקת אוזניים, מה אפשר היה לעשות כשיש חום, שיעול, בעיות נשימה, עצירות, ואימות שולחות לי הודעות שמורות את הסרטונים האלה, ואומרות לי, עשיתי לבן שלי כאבה לו הבטן, זה מאוד מאוד הרגיע, לבן שלי היה חום, זה ממש ירד לו החום. כן, וזה כל פעם משמח אותי, להגיד, רציתי להגיד מפתיע אותי, אבל אני לא מופתעת, כי אני יודעת ש...
כבר מכירה את זה, שזה עובד, כן.
כן, אז אני, פשוט הסרטונים האלה, אני שמתי אותם בחי שקלים. אמר, זה כמו מתנה, אבל תני קצת, ותקבלי הרבה, ופשוט אני מפיצה אותם לכל עבר.
איך אפשר להגיע לסרטונים האלה?
אפשר להגיע דרך חגי דיקשטיין ברשתות החברתיות. אני שם מפיצת את הפרטים שלי, מי שרוצה לשלוח לי... הודעה, אני יכולה לשלוח לך קישור עם הסרטונים שלי. ביוטיוב אפשר גם לראות את הסרטונים שלי. שווה, שווה ממש.
רק עוד שאלה אחת, יש איזה שם הסתייגויות, זאת אומרת, מאיזה גיל ניתן לעשות, אם יש מצבים שבהם אולי עדיף שלא?
ככה, מכל גיל אפשר לעשות ממש, תינוק בן יומו, אני עשיתי תמיד לילדים שלי, יש לי נכד עם חצי שנה, הוא מתפנק אצלי עכשיו בבית גם, גם האבא שלו מגויס, ואני עושה לו מלא רפלקסולוגיה, וזה מאוד מאוד מרגיע, ומגיל אפס אפשר כבר להתחיל ולעשות. אני לא, אני 25 שנה רפלקסולוגית, לא ראיתי שעושים נזק ברפלקסולוגיה. פשוט לא לעשות, לא צריך לעשות שעה. אצל תינוקות, אצל ילדים קטנים, רבע שעה, 5 דקות, 2 דקות, זה הרבה, אוקיי? אבל זה אף פעם לא במקום ללכת לרופא, אם לילד יש חום מאוד מאוד גבוה. מי שיש במחלה, במחלות קשות, הייתי אומרת, אל תתקרבו, אל תעשו, אבל דברים בנאליים, רגילים, לא לפחד, זה ממש לא יעשה נזק, זה ממש רק יכול לעשות תועלת.
איזה יופי. כן. אני אומרת, גם במיוחד בימים האלה, שאנחנו באמת יותר בבית, ופחות יוצאים, ואת לא רוצה גם על כל דבר קטן, את יודעת לרוץ, מה שאפשר לעשות בבית, מה שאפשר להרגיע, תינוק לפעמים לא ישן בלילה, אז לפעמים באמת בקצת עיסוי, וכמה לחיצות אפשר להרגיע אותו, ולהחזיר אותו לישון. לפעמים זה הצלה, ממש הצלה. כן.
ממש. אני רוצה להוסיף, ממש כאימא, אני כל הזמן מתכווננת, ואני אומרת, אני יודעת שזה ממש יכול לעזור. זה לא איזושהי ציפייה כזאת שזה חייב לעזור, אף אחד לא חייב כלום, או אני לא אלך, הילד מרגיש לא טוב, כמובן שאני אלך לרופא, אבל אני יודעת שמה שאני עושה, יש לו כוח לעזור, והידיעה הזאת, יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה. ביטחון. להקרין ביטחון.
וואו. כן. מדהים. איזה יופי. אז זה באמת שנזכה לימים רגועים ושקטים יותר, אבל טוב שיש לנו גם כלים איך להתמודד בזמנים הלא פשוטים האלה. חגית דיקשטיין, רפלקסולוגית, מטפלת, מרצה, מעבירת סדנאות, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה רבה, בשורות טובות.
תודה. כן, אז אנחנו כולנו, המילים האלה של טילים וירוטים והזקות, אנחנו כולנו מכירים, אנחנו כולנו פה וזה מעל הראש שלנו כמו שאומרים. אבל אנחנו גם מכירים את זה שאנחנו מתייחסים עכשיו, זה בעזה, זה בצפון, זה... ויש מקומות נוספים שאולי פחות מדברים עליהם בימים האלה, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לילת לש, שהיא תושבת היישוב רחילים שבשומרון, פעילה ברשת החברתית. בוקר טוב הילת, מה שלומך? הילת איתנו? אז הילד משום מה לא איתנו, אז בעוד רגע...
הלו, הלו.
או, עכשיו אני שומעת אותך, כן.
כן, שלום, בוקר טוב.
שמעת אותי ככה עד לרגע
כן,
זה?
כן, כן.
אה, יופי, יופי, כן. יופי. אז קודם כל שאלתי מה שלומך.
שלומי
כשלום עם. כן, זה תשובה שאני שומעת בזמן האחרון מהרבה אנשים, שלומי כשלום עמי. כן, וזה יפה, באמת ההזדהות שלנו. תגידי לי, אבל מה באמת בנוגע לתושבי השומרון? מה הם חווים בחיי היומיום ועכשיו בזמן המלחמה בפרט? ואני יודעת שיש גם הרבה דיווחים שלא מדווחים. שתפי אותנו.
נכון. יהודה ושומרון היא בעצם החזית השלישית מלבד עזה והצפון, אז יש לנו גם חזית ביהודה ושומרון. מי שיודע, יודע שאנחנו חיים בתוך אוכלוסיית אויב בדיוק כמו בעזה, אין שום הבדל. בין הערבים של עזה לבין הערבים של יהודה ושומרון, השאיפות שלהם אותו דבר, הם גם אומרים את זה ומצילים את זה כל הזמן. ואני ככה בדור אחד שלא רק אני, הרבה מהתושבים פה, עוקבים אחרי הרשתות של הערבים ואחרי הפעילות שלהם, ואנחנו מבינים שאנחנו נמצאים באותו אירוע כמו בעזה, אבל לצערנו אנחנו מרגישים שמצד השלטון, מצד המערכת, מצד מערכת הביטחון והמדיניות, אין עדיין הפנמה של האירוע שאנחנו נמצאים בו. וזה מדהיג, זה מדיר שינה, זה מאוד מאוד מדהיג. ואנחנו מתפעלים כבר שיפקחו העיניים ויבינו את המציאות שאנחנו חיים בה ויתחילו, ולא נחכה. לא נחכה שיתפפו אותנו, אלא פעם אחת נהיה חכמים ונהיה מוסריים ונגיב לפני המתקפה הבאה.
כן, אז את מדברת באמת על אירועים שלא מדווחים. בואי ספרי לנו, תני לנו דוגמה, שתפי אותנו. מה את יודעת שקרה לאחרונה ולא הגיעה לתקשורת, למשל?
אני ממשל אתמול בלילה. אתמול בלילה היה מחבלים שזרקו בקבוקי תבערה לכיוון יישוב של פסגות. היה גם תורים ערבים שפצעו יהודי ליד אבני חפץ ונמלטו וברחו. בקבוקי תבערה בכביש גוש ציון חברון. אם נלך קצת אחורה יום לפני, אז שוב, פיגועים לעבר הגדר של פסגות. זריקות אבנים בלי סוף, הרבה הרבה מקומות, גיטה אביסר שזה ליד אריאל 5 דקות מהבית שלי, אלפי מנשה, כל אירועים, זה אירועים שהתרחשו רק בשבוע האחרון. עכשיו,
ולמה זה לא מדווח? מה ההסבר? למה זה לא מדווח?
בסוף זה, איך אומרים, זה כלב נשך אדם. אנחנו חיים במציאות של מדי שבוע, ולא עוד מאז המלחמה. מזה כבר כמה שנים, אין שבוע שלא עובר בלי לפחות 40-50 זריקות אבנים בקבוקי תבערה, צמיגים בהורים.
שרק בנס זה לא מסתיים בחלילה, בנפגעים יותר, את יודעת, שלא נדע.
ניסי ניסים מטורפים, על אנשים שהיו כפסע מלמות. עכשיו, יש ניסים מטורפים שאין עבדות בנפש, יש עבדות קשות מדי יום לרכוש, לרכבים שנהרסים ונזוקים קשה. יש פציעות שלא מדווחות. הנה, למשל, היהודי שנפצע השבוע מפורעים ערבים, הוא נפצע, הוא פצוע, לא שומעים על זה. וכמובן, יש המון טראומות של ילדים ונשים והורים ומבוגרים שחווים את הדבר הזה של לראות את המוות מול עיניים. אני בעצמי חטפתי כמה פעמים אבנים וצלעים. ואתה רואה את המוות מול העיניים, ואתה אומר, אין יכול להיות שאירוע כזה קרה, וזה לא גורר אחריו שום דבר, שום דבר, שום מעצר, שום כלום. המחבלים מסתובבים אלינו חופשיים, והמדינה מאפשרת להם בשתיקה הזאת, בעלמת העין, מאפשרים להם להמשיך לנסות לרצוח בנו שוב ושוב.
תגידי,
זה פשוט מציאות מזעזעת.
יש באמת חשש שחלילה, חלילה וחס, יקרה בשומרון מה שקרה בעוטף עזה בשביל לאוקטובר? זה אירוע שיכול לחזור על עצמו?
בוודאי, אנחנו גם יודעים, מי שקצת עוקב אחרי אנשי ימין שבתקשורת שמדווחים, אנחנו גם העלינו, מעלים סרטונים שלהם, מתאמנים, כמו שהיה את הנוחבות בדרום, יש ארגוני נוחבות גם אצלנו, שהם מתאמנים כבר שנים, אגב, כבר יש סרטונים לפני 4 שנים, שהם מבצעים אימונים, ועושים דברים שמאוד מקבילים לצבא, צעדות ואימונים, ובכל מיני כלים שונים ומשונים, ויש להם, הם מחומשים עד האוזניים בנשקים, הם לחלוטין, המטרה שלהם היא אותה מטרה, היא אותה מטרה. עכשיו יש גם המון עדויות של אנשי חמאס, ולא רק חמאס, חמאס ופתח, ערבים פה אצלנו באזור שאמרו, עד השביעי לאוקטובר זה היה בגדר משלת לב, עכשיו אנחנו יודעים שזה גם אפשרי.
וואו.
ואחרי כל זה עדיין המערכת מסרבת לפקוח עיניים, להביט נכוחה למציאות ולהתחיל לפעול. אנחנו עדיין ממשיכים באותה קונספציה הזויה, שערב לפני שמחת תורה, וזה משהו שהוא פשוט מטריף את הלב, כי אנחנו יודעים שאני, היישוב שלי הוא סביב, יש לנו 3 כפרים מחבלים, כפרי אויב מסביב ליישוב שלי. אפשר, משיטוט קל בטלגרם שלהם, רואים איך הם מעלים סרטונים של הטבח ושמחים בזה ומאחלים לעשות את זה גם לנו. מה מונע בהם לעשות את זה? חוץ מהקדוש ברוך הוא ששומר עלינו, אנחנו לא באמת ערוכים לזה. אנחנו באמת לא ערוכים לזה, וזה מאוד קשה.
אז מה לדעתך, מה את היית מצפה שהמדינה שלנו תעשה עכשיו? מה המדינה צריכה לעשות עכשיו?
אני חושבת שצריך ללכת להצלחות שלנו. מתי הצלחנו? בקום המדינה, ב-48, בששת הימים. מה שקרה זה שעם ישראל בא לאויב ואמר להם, תקרו את הרגליים שלכם ותלכו, כי אנחנו מתחילים לכבוש. זה מה שיש אין ספור סיפורים, שככה גירשו המון המון ערבים מרחבי הארץ, מיפו, מרמלה, מלוד, מאקו, וככה ניצחנו. אנחנו צריכים להראות נחישות מול האויב. אני חושבת, אגב, שגם היום, לא יכול להיות שיש, אני גרה ברחילים, הבית של הערבי הראשון מהכפר יתמה, הוא 300 מטר, זה שום דבר, זה ריצה של דקה, זה לא ריצה אפילו, זה דקה הליכה רגלית מהבית של המחבל הראשון לבית של התושב הראשון. אני חושבת שהצבא צריך להבין את האירוע ולהתחיל להוריד בתים בקווים הראשונים שקוראים ליישוב, להקים שם עמדות צבא. לא יכול להיות שהזירות שהקרבות יתנהלו בתוך היישובים. אנחנו צריכים להתחיל, כן, להתחיל להגיד כל מי שעוסק בטרור, לגרש אותו. אנחנו בגוש קטיף באנו לגרש יהודים, 10,000 יהודים באנו לגרש בגוש קטיף, ואיך אמרו אז, מנחישות וברגישות. אז הגיע הזמן גם הוא לא אוהב לעשות את זה, כן, להעמיד אוטובוסים, להתחיל לשלוח אותם לגבול. כשאנחנו, אגב, אני רוצה להגיד משהו חשוב, זה נשמע איזושהי הזיה ולא מחובר למציאות. אחרי, בתחילת המלחמה, הצבא הלך ואתם מסעדה של מחבלים בחווארה, בגלל שהם העלו תמונה של חטופה. יום למחרת חצי מחווארה הייתה ריקה מהערבים, כי הם פחדו, הם התחילו לברוח לכיוון ירדן.
וזאת הדרך, זאת הדרך.
זאת הדרך.
בנחישות ולא ברגישות. בנחישות ולא ברגישות.
לגרש אותם, כי אין להם מקום אחר פה. אין להם מקום פה, רק אנחנו פה.
איילת לש, תושבת היישוב רחילים שבשומרון, פעילה ברשת החברתית. תודה רבה על הדברים האלה, ואנחנו נסיים עם מה שהתחלנו, שאם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אבל חובת ההשתדלות, כמובן, היא עלינו. נחישות מול האויב. תודה רבה, איילת, על הדברים האלה, ושבאמת נשמע רק בשורות טובות. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ובאמת גם היום, כבר היום, שנשמע רק בשורות טובות. אמן.